פסחים, דף צדיק ה', מתחילים בעזרת השם, במשנה, בתחילת העמוד. האם מותר לאכול קורבן פסח בליל הסדר, ולאכול ביחד עם זה חמץ? אומרת המשנה, מה ההבדל בין ההקרבה של קורבן פסח הראשון, שמקריבים בי"ד בניסן, לבין ההקרבה של קורבן פסח בפסח השני, שמקריבים בי"ד באייר? אז יש כמה הבדלים. ההבדל הראשון, שפסח הראשון אסור בבל ייראה ובבל יימצא. אסור שיהיה בבית חמץ. פסח. אבל בפסח השני, חמץ ומצא אמו בבית. הוא יכול לאכול קורבן פסח עם המצא, ויש לו חמץ בבית. הוא לא צריך לבאר את החמץ בפסח שני. המנחת חינוך סובר, שאומנם הוא לא צריך לבאר את החמץ, אבל אסור לו לאכול את הקורבן פסח עם חמץ. אבל מאוד מעניין, האבי עזרי, בערך קורבן פסח, סימן י' אות תתוו, הוא מבאר בדעתו של רש"י, שמותר לאכול את הקורבן פסח עם חמץ בפסח שני. חידוש אדיר. זה הבדל אחד. הבדל שני, הפסח הראשון, בליל הסדר, אנחנו אומרים הלל. טעון הלל באכילתו, אבל בפסח השני, אינו טעון אמירת הלל באכילתו, אבל בזמן הקרבת הקורבן פסח, זה וזה טעון הלל בעשייתם. כשמקריבים קורבן פסח, גם כשמקריבים פסח שני, צריכים לומר הלל בבית המקדש. דבר נוסף שיש משותף בין פסח ראשון לפסח שני, ונאכלים דווקא צלי, ולא מבושל ולא שום דרך אחרת. וכן, נאכלים על מצה ומרורים. והקרבה של קורבן פסח ראשון ושני, שניהם, דוחים את השבת. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, התורה כשהיא מדברת על פסח שני, היא כותבת את שני הפסוקים הבאים. בחודש השני, חודש אייר, ב-14 יום, י"ד באייר, בין הארבעים, יעשו אותו, מקריבים קורבן פסח. ואז התורה מפרטת שלושה פרטים. פרט ראשון, את הקורבן פסח שני, על מצות ומרורים יאכלו הוא. בסדר גמור. פרט שני, זה כבר פסוק הבא, לא ישאירו ממנו עד בוקר. אסור להשאיר מהבשר של קורבן פסח שני עד בוקר של תתוו בניסן. פרט שלישי, ועצם לא ישברו בו בקורבן פסח שני. זה שלושה פרטים שהתורה מפרטת בקורבן פסח שני. ואז התורה אומרת כלל, ככל חוקת הפסח של פסח ראשון, יעשו אותו את פסח השני. פה זה כבר כלל. אז יש לנו פה שלושה פרטים ואחר כך כלל. בואו נראה איך אנחנו באמת לומדים את התורה, איך דורשים את הפסוקים בצורה שהם כתובים בצורה כזאת. הכלל שהתורה מסיימת כשהיא מדברת על קורבן פסח, היא כותבת, ככל חוקת הפסח יעשו אותו את קורבן פסח שני, כמו פסח ראשון ככה פסח שני. על איזה פרטים התורה מתכוונת לומר שעושים פסח שני כמו שעושים פסח ראשון? דווקא במצווה שבגופו הכתוב מדבר, ככל חוקת הפסח יעשו אותו בעצמו, את הקורבן בעצמו, לא את הדברים שמסביב. למשל, ההקרבה של פסח שני זה כמו פסח ראשון. לצלות את הבשר של פסח שני זה כמו שצולים את הבשר של פסח ראשון. אבל מצווה שעל גופו, מה שאוכלים ביחד עם הקורבן פסח, מניין שגם בהם חייבים בפסח שני כמו בפסח הראשון, תלמוד לומר, הפרט הראשון מבין השלושה פרטים. הפרט הראשון, על מצות ומרורים יאכלוהו. זאת אומרת שהתורה באה ואומרת שפסח שני, לא רק הפסח עצמו הוא כמו פסח ראשון, לא רק בדברים שבגופו של הפסח עצמו זה כמו פסח ראשון, אלא גם בדברים שעל גופו, כמו אכילה עם מצה ומרורים, זה גם כן פסח שני הוא כמו פסח ראשון. יכול אפילו מצוות שלו על גופו, אלא דברים שמסביב שלא קשורים לקורבן פסח עצמו ולא קשורים לעל הפסח עצמו, אלא דברים שמסביב, כמו למשל, היינו סבורים לומר שצריך להשבית את החמץ מהבית בפסח שני, כמו שצריך להשבית את החמץ מהבית בפסח ראשון. בשביל שלא נטעה לחשוב ככה, תלמוד לומר, בפסח שני, כתוב שם, ועצם לא ישברו בו. זאת אומרת, התורה באה לומר, לגבי איזה עניין פסח שני הוא כמו פסח ראשון. דוגמה, לא לשבור עצם. לא לשבור עצם זה דבר שקשור בקורבן עצמו. זה בא ללמד אותנו מה שבירת העצם, מה מיוחד בו. שזה מצווה שבגופו של הקורבן פסח, זה לא דברים שלא קשורים, זה לא דברים שמסביב. אף כל, מה אתה צריך לעשות פסח שני כמו פסח ראשון? מצווה שבגופו, דברים שקשורים לקורבן בעצמו. איסי בן יהודה לא בא לחלוק על דעת הנקמה, אלא הוא אומר שלא צריך להגיע לדרשה מבעצם לא תשברו בו, בשביל לומר שקורבן פסח שני הוא כמו פסח ראשון רק לדברים שבגופו, אלא עצם זה שהתורה כותבת יעשו אותו, זה כבר אומר, כן, התורה אומרת ככל חוקת הפסח הראשון, יעשו אותו את פסח השני. מדברים על הגופו של הפסח השני, זה כבר לבד מלמד אותנו שדווקא במצוות שבגופו הכתוב מדבר. אומרת הגמרא, אמר מר, הדעה של התנא הראשון בברייתא, הוא פותח ואומר, הפסוק אומר ככל חוקת הפסח, כמו פסח ראשון, ככה יעשו אותו את פסח שני. אותו, את פסח שני עצמו. אחרי זה כתוב, לא רק את הפסח עצמו, אלא גם דברים שעל הפסח, כמו מצות ומרורים. כמו שתורה אומרת, המצות ומרורים יאכלו. אז הברייתא שואלת, אולי נאמר שפסח שני צריך להיות דומה לפסח ראשון, גם בדברים שלא קשורים לגופו, שלא על גופו. תלמוד לומר, בעצם לא ישברו בו, שזה בא לומר, דווקא דברים שקשורים לקורבן, אנחנו משווים את פסח שני לפסח ראשון. אבל דברים שלא קשורים לקורבן, כמו למשל להשבית את השיעור והחמץ מהבית, זה, אנחנו לא משווים פסח ראשון לפסח שני, כי בפסח שני לא צריך להשבית את החמץ והשיעור מהבית. עכשיו שאלת הגמרא, מה פירוש יכול אף במצווה שלא על גופו? למה בכלל היית מעלה בדעתך שאנחנו נשווה פסח שני לפסח ראשון בדברים שהם לא בגופו של הקורבן עצמו? האמרת, הרי בזה פתחת ואמרת את דברי הברייתא, במצווה שבגופו הכתוב מדבר, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, דווקא את הקורבן עצמו אנחנו עושים כמו חוקת הפסח, פסח ראשון, ככה נעשה פסח שני, אבל דברים שסביב לא. אז למה שנהיה סבורים לומר שדברים שסביב גם נשווה פסח שני לפסח ראשון, שבשביל צריך למעט ועצם לא ישברו בו, שדווקא דברים שדומים לשבירת עצם, רק לעניין זה משווים פסח שני לפסח ראשון. הרי גם בלי ועצם לא ישברו בו, אנחנו יודעים שדווקא לעניין קורבן עצמו משווים בין פסח ראשון לפסח שני, כי הרי כתוב, ככל חוקת הפסח יעשו אותו את הקורבן עצמו. מדברים על הקורבן עצמו. מתרצת הגמרא, תראה, אמנם שכנעת אותנו, כמו אם נקרא לזה ככה, בזה שאתה אומר, ככל חוקת הפסח הראשון יעשו את פסח השני, יעשו אותו, אנחנו מבינים שמדברים דווקא אותו, דווקא על הקורבן עצמו. לא היינו בכלל מעלים בדעתנו שאתה מדבר פה גם על דברים שמסביב. אבל התנא בעצמו בא ואומר, אל תחשוב שאנחנו מדברים דווקא על הקורבן עצמו, אלא גם על דברים שעל הקורבן, כמו מצות ומרורים. שברת כבר את הכלל. עד עכשיו דיברנו שרק את דברים שבגופו. רק בזה משווים פסח שני לפסח ראשון. אתה כבר פותח את הרצועה, אתה מוסיף פה גם מצה ומרור, אולי כבר נוסיף גם השבתת שיעור. זאת התשובה. השתדה אמרת על מצות ומרורים יאכלו, שגם דברים שעל גופו של הקורבן אנחנו משווים פסח שני לפסח ראשון. על מה? מזה אני לומד שמה שהתורה אומרת, ככל חוקת הפסח הראשון יעשו אותו את פסח השני, לאו דווקא הוא. מוסיפים עוד דברים, חוץ מדברים שבגופו של הקורבן. גם מצה ומרור. אז אימה, אבלי ככלל ופרט, אולי נלמד, נדרוש את הפסוקים שקראנו בתחילת דברי הגמרא. הבאנו את שני הפסוקים שעוסקים בעניין פסח שני, והרי יש שם שלושה פרטים, ובסוף כלל, כן, דיברנו על מצות ומרורים יאכלו, פרט. לא ישירו ממנו עד בוקר, עוד פרט. ועצם לא ישברו בו, פרט שלישי. ואז יש כלל, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. יש בדרך כלל, אנחנו מכירים את המידות שהתורה נדרשת בהם. יש כאלה אומרים את זה כל בוקר לפני תפילת שחרית, יש כאלה יגידו שזה באמצע תפילת שחרית כבר, יש את הברייתא של רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת בהם. ויש אחת המידות, זה מכלל ופרט, ומפרט וכלל. מה זה מכלל ופרט, פרט וכלל? כרגע נתמקד במה שנוגע לענייננו. יש לנו פה פרט וכלל. יש כאן פרטים, ואחרי זה כלל. ככל חוקת הפסח יעשו אותו. אז איך דורשים פרט וכלל? בדרך כלל, הכלל מוסיף על הפרט. זה שהיה כתוב פרט, אנחנו אחרי זה, בגלל שכתוב כלל, מרבים הכל. אז כאן כשאתה אומר פרט, אתה יודע, קורבן פסח צריך לעשות אותו, כמו פסח ראשון, אתן לך דוגמה, על מצות ומרורים יאכלו. אבל עזוב, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. הכלל אמור להוסיף, להגיד, עזוב, זה כמו פסח ראשון, פסח שני זה כמו פסח ראשון. ככה בדרך כלל, כשדורשים כלל פרט, כשדורשים פרט וכלל, כן? פרט ואחרי זה כלל, זה הדרשה, שהכלל מוסיף הכל, מרבה הכל. אז אם כן, אימא אבלי כפרט וכלל, אולי נאמר שהפרט מצות מורים יאכלו, זה הפרט, והכלל זה כל חוקת הפסח יעשו אותו, ונעשה הכלל מוסיף את הכל על מה שהפרט הגביל אותנו, אפילו כל מילי, נמי, גם שאר הדברים, אנחנו נשווה פסח שני לפסח ראשון, וגם יצטרכו להשבית את כל החמץ מהבית, לכבוד פסח שני גם כן. כמה שמלן, יש כתוב, בעצם לא ישברו בו. אז אמנם את העצם אנחנו לא שוברים, אבל את הפרט וכלל אנחנו כן שוברים. בעצם כשיש כאן יותר מפרט אחד, ואחר כך יש כלל, זה כבר לא נקרא פרט וכלל, זה פרט, פרט, פרט וכלל. יש פה שלושה פרטים. זה כבר דבר אחר לגמרי. זה כבר לא דורשים שהכלל מוסיף על הפרט. אלא מה זה בא לומר? שמרבים על ידי הכלל רק מה שדומה לפרט. עכשיו, הפרטים, שלושת הפרטים, זה מצווה בגופו של הקורבן, או דברים שעל גופו של הקורבן, אבל לא דברים שהם לא קשורים בכלל. אז לכן, מה שכתוב אותו, היה אפשר לומר, שכוללים את כל הדברים, אם ככל חוקות הפסח יעשו אותו, שכתוב כלל, הייתי אומר, תשמע, כל מה שהיה בפסח ראשון, תעשה בפסח שני, גם להשבית את החמץ מהבית. אבל זה שכתוב, ועצם לא ישברו בו, זה כבר בא ללמד אותנו עוד פרט. ובנוסף יש לנו גם כן פרט שלישי, כן? יש גם לא להשאיר ממנו עד בוקר. אז בעצם יש כאן שלושה פרטים. ואחרי זה כלל. פה זה כבר לא כמו פרט וכלל רגיל. שאנחנו אומרים שהכלל מרבה הכל. לא, יש פה שלושה פרטים. התורה לא סתם כתבה שלושה פרטים. זה בא לומר שאומנם הכלל מרבה יותר מהפרט, לא רק הפרט, אלא יש עוד דברים שלא כתובים בפרט, אבל מרבים אותם, כי יש כלל בהמשך, שכולל עוד דברים. אבל רק דברים שדומים לפרט, ובהמשך הגמרא תפרט איזה דברים מרבים, איזה דברים ממעטים, מכל אחד ואחד מהשלושה פרטים שהתורה מפרטת. שואלת הגמרא, איסי בן יהודה, שהוא בעצם חתם את דברי הברייתא, הוא אומר, לא צריך שום דרשות. התורה אומרת, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, זה לבד אומר במצוות שבגופו הכתוב מדבר, לא מעלה בדעתי בכלל שאסור לשבור עצם, לא מעלה בדעתי בכלל שחייבים להשבית צהור מהבית, אלא אני מבין לבד שלהשבית צהור מהבית זה רק בפסח ראשון ולא בפסח שני, כי כתוב יעשו אותו, מדברים בקורבן עצמו, רק זה ככל חוקת הפסח הראשון אני עושה את פסח השני. אז לפי דעתו של איסי בן יהודה, מה שכתוב בעצם לא ישברו בו זה מיותר. למה? כי גם בלי שהכתוב בעצם לא ישברו בו, הייתי יודע שכל מה שמשווים בין פסח ראשון לפסח שני, זה רק דברים שבגופו של הקורבן עצמו. אז אם כן, איסי בן יהודה, אי בעצם לא ישברו בו, מה יביד לי? עונה הגמרא, מי בא אליי, לפי דעתו של איסי בן יהודה, צריך לכתוב עצם לא ישברו בו גם בפסח ראשון, שם זה כתוב, וגם פה בפסח שני. למה זה כתוב פעמיים האיסור הזה? כדי ללמד אותנו לאחד עצם שיש בו בתוך העצם מוח, שהוא ראוי לאכילה והוא מוגדר כבשר, ועוד פסוק אחד כדי ללמד על עצם שאין בו מוח. שזה מלמד אותנו שגם אם יש לנו עצם שבפנים יש מוח, היינו מעלים בדעתנו שהתורה אומרת שאסור להשאיר מהבשר של הקורבן פסח. אז האיסור הזה דוחה את האיסור לא לשבור עצם, ואולי רק עצם שאין בו מוח יהיה אסור לשבור, אבל עצם שיש בו מוח יהיה מותר לשבור אותו כדי לאכול את המוח שבפנים, שהוא כמו בשר. לכן צריכים לכתוב פעמיים בעצם לא ישברו בו, כדי ללמד שגם אם זה עצם שיש בו מוח בפנים, אל תשבור אותו, אלא את הבשר הזה באמת אתה תשרוף אחרי פסח, אחרי החג של פסח וכל המועד הראשון. שואלת הגמרא, ורבנן, היי יעשו אותו, מהי אבדילי? מה יעשו רבנן? זה שכתוב, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. אז לפי איסי בן יהודה דורשים דווקא אותו, דווקא הקורבן עצמו, אתה עושה אותו ככל חוקת הפסח הראשון, ככה גם הפסח השני, אבל דברים שסביב, כמו למשל להשבית את החמץ והשאור מהבית, זה אתה לא צריך לעשות בפסח שני. אבל לפי דעת רבנן היה מספיק שכתוב ככל חוקת הפסח בשביל הכלל. אבל מה צריכים להוסיף את המילים יעשו אותו? מבעלי, זה בא ללמד אותנו שאם כל עם ישראל כמעט היו תאורים בפסח ראשון והקריבו בתארה, היה בן אדם אחד תמה. אז משתדלים מאוד לתמה עוד אחד, כדי שלא יהיו בפסח שני, שלא יהיה בפסח שני רק תמה אחד שמקריב קורבן פסח. שיהיה פחות שניים. אין שוחטים את הפסח השני על היחיד. זה כמה דה אפשר להדורי מהדרינן. כמה שאפשר לעשות, להביא, שיהיה לפחות שני אנשים שעושים פסח שני, מהדרים לעשות את זה. וזה לומדים, יעשו אותו. ככל חוקת הפסח הראשון, יעשו שניים לפחות אותו את הפסח השני. מביאה הגמרא, תנו רבנן. כמו שאמרנו, בעצם יש כאן שני פסוקים בפסח שני, שיש שלושה פרטים. כן, הפסוק אומר, מדברים קודם כל על התאריך, מתי עושים פסח שני, אז אמרנו, בחודש השני זה חודש אייר, ב-14 יום בין הארבעים, בי"ד אייר, אחרי חצות, יעשו אותו את הקורבן פסח, פסח שני. ואז התורה מפרטת שלושה פרטים. פרט ראשון, על מצות ומאורים יאכלו. פרט שני, לא ישאירו ממנו עד בוקר, לא להשאיר בשר לבוקר של תתווה בניסן. שתתווה באייר כמובן, נראו פה על פסח שני. אחרי זה פרט שלישי, ועצם לא ישברו בו. ואז אומרת התורה כלל, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. מביאה הברייתא, תנו רבנן, הפסוק אומר, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, זה הכלל. יכול, כשם שהראשון, פסח ראשון, אסור בבל ייראה ובבל ימצא, אסור שיהיה חמץ ברשותו של האדם, שמקריב פסח ראשון, ובכלל בחג הפסח. אז אולי נאמר, כך גם בפסח שני, יהיה אסור בבל ייראה ובבל ימצא. תלמוד לומר, הפרט הראשון, מבין השלושה פרטים, על מצות ומרורים יאכלו הוא. לא ממש ככל חוקת הפסח הראשון יעשו אותו את הפסח השני. על מצות ומרורים יאכלו, זה כן עושים כמו הפסח הראשון. דווקא דברים שדומים למצות ומרורים, שזה עם הפסח עצמו אוכלים אותו. אוכלים את המצות ומרורים עם הקורבן פסח. אבל בא לראי ובא למצא שזה לא ממש עם הקורבן פסח עצמו, אז זה לא דורשים ככל חוקת הפסח יעשו אותו. עכשיו, פה אנחנו מדברים על מצות ומרורים יאכלו, שזה מצוות עשה, לאכול מצות ומרורים, וזה מלמד אותנו שמצוות עשה שיש אותם בפסח ראשון, לגבי הקורבן פסח, הם שייכים גם בפסח שני. אבל דווקא אם זה על גופו של הפסח השני, אבל זה בא למעט, למשל, לא צריך להשבית את השאור מהבית, למרות שזה גם מצוות עשה, זה שייך בפסח הראשון ולא בפסח השני, כי זה לא דומה למצות ומרורים. כי מצות ומרורים זה אוכלים עם הקורבן פסח עצמו, אבל להשבית את השאור זה דברים סביב, זה לא קשור לקורבן ממש. תכף הגמרת תלמד מכל פרט, מהשלושה פרטים, מה הוא מרבה ומה הוא ממעט. אבל לקחנו רק לצורך הדוגמה, את הפרט הראשון, מה אנחנו בעצם ממעטים ממנו. אגב, מה מרבים מהמצוות עשה? אכילת צלי, שאת הפסח השני גם כן עושים אותו צלי. אבל בכל אופן, לפה דיברנו על מצות מרורים יאכלו, זה מצווה מה לעשות, מצוות עשה. אין לי אלא מצוות עשה. מצוות לא תעשה מניין, שגם בהם אנחנו מרבים מהכלל, שכל מה שדומה לפרטים שהזכרנו, מרבים שבקורבן פסח שני הם שייכים כמו פסח ראשון. מניין ללמוד גם מצוות לא תעשה מניין, תלמוד לומר, הפרט השני, לא ישירו ממנו עד בוקר. לא ישירו ממנו עד בוקר, זה מצוות לא תעשה, אבל זה לא מצוות לא תעשה רגילה. מצוות לא תעשה מאוד מאוד מיוחדת. היא מצוות לא תעשה, שהתורה אומרת, אל תשאיר מהבשר עד בוקר. אל תשאיר. ואם באנם עבר על הלא תעשה הזה, מה הוא יקבל מלכות? לא. התורה מיד אומרת, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. על איסור נותר, התורה נותנת מצוות עשה, שמנתק את המצוות לא תעשה. זה נקרא לב שניתק לעשה. ואת התורה נותנת לנו איזשהו פתרון, תיקון לתקן את הפגם שפגמנו. זה שאדם ישיר נותר, יש לו דרך לתקן את זה על ידי שהוא שורף את הנותר. אז זה נקרא לב הניתק לעשה. אז אם כן יש לנו בינתיים מצוות עשה, מצוות לא תעשה, פרט אחד מייצג את המצוות עשה, פרט שני מייצג את המצוות לא תעשה שניתק לעשה. אין לי אלא מצוות לא תעשה שניתק לעשה, לא להשאיר עד בוקר. אבל מצוות לא תעשה גמור מניין, שגם זה, יש לנו גם פרט מצוות לא תעשה רגיל, תלמוד לומר בעצם לא ישברו בו, זה מצוות לא תעשה רגיל, שאין בו תיקון, מה תעשה? אם שברת עצם, נו, אז מה עכשיו? אין לך משהו לתקן, אין תיקון שהתורה אומרת מה לעשות. אז זה מצוות לא תעשה רגיל. תכף נראה מה אנחנו מרבים מכל פרט ופרט, כן? יש פה בעצם שלושה פרטים, וכל פרט מייצג סוג אחר של מצווה. מצוות תעשה, מצוות לא תעשה שניתק לעשה, ומצוות לא תעשה, רגיל. תכף נראה מה אנחנו מרבים ומה אנחנו ממעטים מכל אחד מהם. מה הפרט מפורש, מצוות תעשה ולא תעשה שניתק לעשה וגם לא תעשה גמור? אף כל מצוות תעשה ולא תעשה שניתק לעשה ולא תעשה גמור, גם כן אנחנו מדמים את פסח שני לפסח ראשון, מה שדומה לשלושה פרטים האלה. עכשיו הגמרא הולכת ומפרטת מה לומדים מכל פרט ופרט. בעצם נאמר את זה ככה, לפני שאנחנו נכנסים ככה לפירוט, נאמר את זה באופן כללי מה הגמרא תכף הולכת להגיד. בעצם הגמרא באה לומר, שמכיוון שבסוף התורה אומרת כלל, כי כל חוקת הפסח יעשו אותו. זה כלל. ולפני כן יש שלושה פרטים. פרט ראשון מדבר על מצוות תעשה, פרט שני מדבר על מצוות לא תעשה שניתק לעשה, ופרט שלישי מדבר על מצוות לא תעשה רגילות. עכשיו, מה עושים כשיש שלושה פרטים ואחרי זה כלל? אנחנו לומדים מכל פרט שבצד אחד הכלל מרבה כל דבר שדומה לפרט. בצד שני אנחנו ממעטים משהו אחר שלא דומה לפרט. אז אנחנו צריכים לרבות עוד מצוות תעשה, שפסח שני הוא כמו פסח ראשון, ולמעט מצוות תעשה אחת, שפסח שני הוא לא כמו פסח ראשון. גם במצוות לא תעשה שניתק לעשה. אנחנו מרבים עוד מצוות לא תעשה שניתק לעשה, ששייך בפסח שני כמו בפסח ראשון, וממעטים מצוות לא תעשה שניתק לעשה, נוספת שיש אותה בפסח ראשון ואין אותה בפסח שני, ממעטים אותה. וככה גם לא תעשה. מרבים דבר מסוים שבפסח ראשון יש אותו גם בפסח שני, וממעטים משהו אחר שלמרות שיש אותו בפסח ראשון, אין אותו בפסח שני. והגמרא עכשיו מפרטת. בכללי, זה שיש כלל ככל חוקת הפסח, בפרט הזה של מצות מרורים. מה היכה מרבה? מה זה בא לרבות? אומרת הגמרא, זה בא לרבות שצריך לעשות את הקורבן פסח שני, גם כן צלי אש. שזה גם מצוות עשה כמו מצות מרורים. בפרטי מה ממעט לי? מה זה בא למעט בפרט? שזה רק בפסח ראשון ולא בפסח שני. השבתת שאור, שזה מצוות עשה, להשבית את החמץ מהבית, אבל זה לא שייך בפסח שני. שאת הגמרא היפוך הנה, אולי נאמר שבפסח שני חייבים להשבית את השעור ולא חייבים לצלות את הבשר כמו פסח ראשון. אולי הגמרא לא, מצווה דגופי עדיף, אני מעדיף לרבות שפסח שני הוא כמו פסח ראשון בדבר שקשור לעצם הקורבן עצמו, שזה צליעתו, ולא לרבות דבר שקשור לדבר שלא קשור לקורבן עצמו, אלא דבר סביב, שזה השבתת החמץ והשעור. עכשיו עוברים לפרט השני, שכתוב, אסור להשאיר מהבשר של קורבן פסח. בכללי דלא ישיר ממנו עד בוקר, שזה לאו שניתק לעשה, יש בו תיקון על ידי שמקיימים מצוות עשה. מה יקם מרבה לי, מה שייך גם בפסח שני? אומרת הגמרא, לא תוציא ממנו, שאסור להוציא את הבשר מהבית שבו אוכלים את הקורבן פסח. אסור להוציא אותו מחבורה לחבורה, מבית לבית. כמו שזה בפסח ראשון, ככה זה גם בפסח שני. ואם כן הוציאו, אפשר לתקן את זה. איך מתקנים? למה זה לאו הניתק לעשה? על ידי שמחזירים את הבשר לבית. ואז אפשר לאכול את זה. בפרטי, אגב, מדלגים את הסוגריים פה, בהמשך יהיו עוד סוגריים. בפרטי, מה יקם ממעט? למה ממעטים מהפרט של אותו לאו הניתק לעשה של איסור השארת נותר מהבשר של הקורבן פסח? לא יראה ולא ימצא, שזה גם כמצוות לא תעשה מצד אחד, אבל זה ניתק לעשה. מה ניתק לעשה? שאם אתה מוצא, כן, חמץ, מה אתה עושה איתו? משביט אותו, מבאר אותו. שואלת הגמרא, היפוך הנה, אולי בא לי ראי ובא לי מצא, יש שייך בפסח שני, ודווקא לא להוציא מהבית, היא לא יש שייך בפסח שני. אומרת הגמרא, מצווה דגופי עדיף. בא לי ראי ובא לי מצא, זה משהו שהוא לא קשור לקורבן ממש. לעומת זאת, תוצאת הבשר מהבית שבו הוא נאכל, זה קשור לבשר בעצמו, לכן את זה אנחנו מעדיפים לרבות גם בפסח שני. טוב, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, מדברים על הפסח עצמו. הלאה, עכשיו עוברים לפרט השלישי והאחרון, כתוב, עצם לא ישברו בו, שזה מצוות לא תעשה רגילה. בכללי דה עצם לא ישברו בו, שכתוב, מצד אחד, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, אבל כתוב לפניכם פרט, ועצם לא ישברו בו. אז מה באים לרבות מבעצם לא ישברו בו? מה דבר שדומה לשבירת עצם, שהוא גם כן יהיה שייך בפסח שני כמו בפסח ראשון? מה יקם מרבה? אומרת הגמרא, אל תאכלו ממנו נע. שאלות לאכול מהבשר של קורבן פסח, כשהוא חצי צלוי, חצי לא צלוי, אלא הוא צריך להיות צלוי לגמרי. בפרטי, מה יקם ממעטי? איזה מצוות לא תעשה ממעטים, שלמרות שהוא שייך בפסח ראשון, הוא לא שייך בפסח שני? מה שכתוב, לא תשחט על חמץ, עם חמץ דם זבחי. שאסור לשחוט קורבן פסח כשיש לבן אדם חמץ בבית. אבל פסח שני מותר כן. שואלת הגמרא, היפוך ענה, אולי נאמר שפסח שני יהיה אסור שיהיה חמץ בבית, בזמן שמקריבים את הקורבן פסח, אבל מצד שני, לאכול ממנו חצי מבושל, חצי לא מבושל, זה יהיה מותר. חצי צלוי, חצי לא צלוי, זה יהיה מותר. עונה הגמרא, מצווה דגופי עדיף, אני מעדיף לרבות. דבר שקשור בעצם הקורבן פסח עצמו, שזה לצלוט אותו לגמרי ולא חצי צלוי חצי לא, מאשר לרבות את ה... לא תעשה השני, לא לשחוט חמץ, לא לשחוט את הפסח כשיש חמץ בבית. אמרנו ש... מה ההבדלים בין פסח ראשון לפסח שני? אז אחד ההבדלים, פסח הראשון טעון אמירת הלל בזמן אכילתו של קורבן הפסח. אבל פסח שני לא, לא אומרים הלל בליל הסדר של פסח שני. מנעני מילי, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהוצדק, אמר קרא, פסוק אומר בישעיהו הנביא, העתיד לבוא, כשאנחנו נזכה לגאולה השלמה, איזה שיר אנחנו נשורר לכבוד הקדוש ברוך הוא. השיר יהיה לכם ביום שנגאל מהגלות, כמו ליל התקדש חג, ליל חג. מה זה ליל? מדברים פה קודם כל, בואו נתרגש עד הסוף. אותו שיר שאנחנו משוררים בליל הסדר, אנחנו נשבח את הקדוש ברוך הוא על גאולתנו ועל פדות נפשנו מהגלות האחרונה שנגאל מנה במהרה. אבל נדגיש פה, ליל חג. קודם כל יש פעם אחת בשנה שאומרים הליל בלילה, שזה ליל הסדר. דרך אגב, ליל הסדר, לילה כיום יאיר, יש לו... את הבחינה של יום לליל הסדר. בכל אופן, ליל התקדש חג, בלומר דווקא באיזה זמן אנחנו אומרים שיר, הליל בלילה, בזמן שהוא גם חג. פסח ראשון הוא חג, פסח שני הוא לא חג. אין בו איסור עשיית מלאכה. אז זה מה שדורש את הגמרא. לילה המקודש לחג, רק הוא טעון הלל, השיר יהיה לכם. אבל לילה שאין מקודש לחג, פסח שני שהוא לא מקודש לחג, אין טעון הלל, לא אומרים הלל בזמן אכילת קורבן הפסח, אבל בזמן הקרבת קורבן הפסח, בערב פסח, זה וזה טעונים הלל בעשייתם, גם פסח שני, כולי. מה איתה? למה פסח שני, אנחנו אומרים שמקריבים קורבן פסח עם הלל? עונה הגמרא, הסבר ראשון, אמנם אנחנו ממעטים אמירת הלל בזמן אכילת קורבן הפסח, אבל מאיפה אנחנו ממעטים? כי כתוב, ליל יתקדש, חג. דווקא מתי אנחנו צריכים שזה יהיה חג כדי שנאמר הלל? כשליל, בלילה, כשאתה בא לאכול את הקורבן פסח זה לילה. אבל לילה כממעט, יום לא כממעט, מה שקשור ליום, ויכול לומר הלל גם מתי שזה לא מתקדש לחג. שזה הקרבת קורבן פסח, מקריבים ביום, לא בלילה. האכילת קורבן הפסח שהיא בלילה, באמת אנחנו אומרים, דווקא אם זה חג, אז השיר יהיה לכם כליל, אז בלילה יהיה שיר, אבל אם זה לא חג, אז אין שיר. זה בלילה, בזמן האכילת הקורבן, בזמן הקרבת הקורבן, שזה עדיין יום, אז אומרים הלל, גם אם זה לא חג, אפילו שפסח שני הוא לא חג, אפשר לומר, אומרים הלל בזמן הקרבת הקורבן פסח השני. זה הסבר אחד. הסבר שני, והיא בהתאימה. זה הרי דבר מצווה. אפשר ישראל שוחטים את פסחיהם, וגם בזמן נטילת לולב, ונוטלים את לולביהם, שייך שלא יאמרו הלל, ואין אומרים הלל? נו, קודם כל זה נראה כמו גמרא חסידית. מה יכול להיות שיקריבו קורבן פסח, ינטלו ארבעה תמינים ולא יאמרו הלל? לא יכול להיות דבר כזה. מה זאת אומרת לא יכול להיות? מה, אכילת מצה, אתה אומר הלל בפסח שני? למה לא יכול להיות שמקיימים מצווה בלי לומר הלל? מה, כל מצווה שבאדם מקיים, השבת הוידה, ילך להגיד הלל? מה? אז באמת יש כמה פירושים על זה. אחד מהפירושים בספר אדרת, בקונטרס שהוא חיבר, הוא מביא שמה שייתכן שהלל תקנו לומר אותו ברבים. רק ברבים. אפשר להוכיח את זה בצורה פשוטה, כי בהלל יש קטעים מסוימים שאומרים אותם, יחד, יש קטעים שאומרים אחד והשני עונה אחריו, זה אני מוסיף, כן? אבל בכל אופן, האדרת אומר שיכול להיות שהלל תקנו אותו לומר רק בציבור. ולכן, אותם מצוות שמקיימים אותם יחד, אז חייב להיות שאומרים איתם ביחד גם כן הלל. כמו הקרבת קורבן פסח, עושים את זה ביחד. נטילת לולב, ארבעת מינים. ותמם בית מקדש, שהיו נוטלים את הלולב בבית המקדש. אז עושים את זה ביחד, אז אומרים הלל. למדנו במשנה שגם פסח ראשון וגם פסח שני, שניהם נאכלים, צלי ודוחים את השבת. זאת אומרת, אם חל ערב פסח שני בשבת, מקריבים קורבן פסח שני בשבת. מה עם טומאה? לא כתוב שזה דוחה גם טומאה, שאם טמאים בערב פסח שני, אפשר להקריב קורבן פסח שני בטומאה. שבת, אין. טומאה, לא. מתניתין, דלא כרבי יהודה, משנה שלנו, זה לא כמו דעתו. דתניא. דעת הנקמה, זה באמת כמו במשנה שלנו, שפסח שני דוחה רק את השבת ואינו דוחה את הטומאה. אבל רבי יהודה אומר, פסח שני אף דוחה את הטומאה. מה הייתה מדת תנקמה? למה לפי תנקמה קורבן פסח שני לא דוחה טומאה? למה עושים פסח שני? כי הם היו טמאים בפסח ראשון. מפני טומאה דחיתיו מפסח ראשון. אז מה הרווחנו? מה יעשה פסח שני? יחזור ויעשה פסח שני בטומאה בפסח שני? שידחה. רבי יהודה סובר, זה לא תירוץ. אמנם דחינו אותו בפסח ראשון כי הוא לא היה בטהרה, בסדר. אז לפחות אולי בפסח שני הוא יהיה בטהרה. התורה חזרה עליו לעשותו בטהרה, אבל אם לא זכה לעשותה בטהרה, יעשה בטומאה. תנו רבנן ברייתא. פסח ראשון דוחה את השבת. פסח שני דוחה את השבת. פסח ראשון דוחה את הטומאה. פסח שני דוחה את הטומאה. זה כמו דעתו של רבי יהודה, כמו שמיד נראה. מצד שני, אומרת אותה ברייתא, פסח ראשון טעון לינה, דהיינו, זו הלכה מעניינת, שבן אדם מקריב קורבן פסח, מגיע לירושלים, לבית המקדש, הוא צריך להישאר לישון כל הלילה בין החומות של ירושלים, בתוך ירושלים. הוא לא יכול לצאת מירושלים אחרי זה. הוא לא יכול, במשך הלילה של ליל הסדר, אסור לו לצאת מירושלים. טעון לינה, וקמת בבוקר ופנית לו עליך, רק אחרי שנהיה בוקר אפשר לצאת מירושלים. אבל זה דווקא פסח ראשון. פסח שני, וגם, זה פסח ראשון, וגם פסח שני. פסח שני גם כן טעון לינה. אבל אומרת הגמרא, זה לא כמו דעתו של רבי יהודה. שאלת הגמרא, מצד אחד זה שאתה אומר שפסח שני גם דוחה את הטומאה כמן כרבי יהודה, אבל רבי יהודה טעון לינה, בפסח שני צריך לינה, דן להישאר כל הלילה בירושלים, והתניא רבי יהודה אומר, מניין לפסח שני שאין טעון לינה, שנאמר, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, מיד פסוק הבא מה כתוב? ששת ימים תאכל מצות. מה התורה הסמיכה את שתי המצוות יחד? כדי ללמד אותנו. מי ששייך בה... בזמן ששייך במצווה השנייה, בפסח ראשון הנאכל לשישה ימים, מצות, זה פסח ראשון, הוא גם טעון לינה, שרק בבוקר אתה יכול לצאת מירושלים. אבל פסח שני שנאכל רק בפסח, רק בתתוו באייר, שנאכל לשישה ימים מצות, אז אם כן, אין טעון לינה. אז אם כן, לפי דעתו שלו ביהודה, אמנם פסח שני דוחה טומאה, אבל הוא לא טעון לינה. אומרת הגמרא, יש שתי דעות בדעתו שלו ביהודה. תראי תנאי וליבא דרבי יהודה. באמת, יש דעה שסוברת לפי דעתו של רבי יהודה שפסח שני גם טעון לינה, ויש את הברייתא השנייה שסוברת שלפי דעתו של רבי יהודה פסח שני אין טעון לינה. התורה אומרת שאם רוב עם ישראל טמאי מת בפסח ראשון, מקריבים קורבן פסח בטומאה. אבל הפסח שבא בטומאה לא יאכלו ממנו כאלה שהם לא טמאי מת. זווים וזוות, נידות ויולדות, שהם טמאים בטומאות אחרות. ואם אכלו, אותם זווים וזוות, אכלו מקורבן פסח, סתם ככה אדם שאוכל קודשים, והבן אדם הוא טמא, הוא חייב קראת. כמו שתכף נראה את הפסוק. אבל פה, מכיוון שהקורבן פסח הזה נאכל לטמאי מת, ביתר, אז גם אלה שהם טמאים בטומאות אחרות, אפילו אם הם אכלו, הם לא יהיו חייבים קראת. אם אכלו, פטורים מקראת. אבל אסור להם לבוא לבית המקדש. לפי דעת הנקמה, אם זב או זבה ייכנסו לתוך העזרה, יהיו חייבים קראת על זה שהם נכנסו לעזרה. מי שטמא מת, מותר לו להיכנס לעזרה, אבל מי שטמא בטומאות אחרות, אסור להיכנס לעזרה, הוא יחייב קראת על זה, זה דעת הנקמה. רבי אליעזר סובר, שגם לעניין להיכנס לעזרה, אם נכנסו זבים וזבות, לעזרה בפסח שנאכל, בפסח שמקריבים אותו בתומה, הוא פותר אף על ביאת מקדש מקרת. מביאה הגמרא את המקורות. תנו רבנה, זווים וזוות, נידות ויולדות, כל מיני תומות שזה לא תומת מת, שאכלו בשר קודשים בתומה, הם תמאים, הם אכלו בשר קודשים, בפסח שבא בתומה, שבעיקרון את הקורבן פסח הזה, תמאי מת אוכלים אותו בתומה ביתר, כי רוב הציבור הם תמאי מת, יכול יהיו חייבים כרת, תלמוד לומר, הפסוק אומר קודם כל, כל טהור יאכל בשר. בשר קודשים, דווקא אדם טהור יכול לאכול בשר קודשים. מעד אחרי זה פסוק הבא, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם, והנפש הזאת תומעתו עליו, הבן אדם תמה, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. זאת אומרת, חיוב קראת, על מי? על אדם שאכל קודשים כשהבן אדם תמה. אבל דווקא, למה התורה הסמיכה, כל טהור יאכל בשר? ואדם תמה שאכל בשר קודשים יהיה חייב קראת, למה יש את הסמיכות הזאת? זה בא ללמד אותנו, דווקא כזה קודשים, כאלה קודשים שנאכל לתיאורים, בשר שנאכל לתיאורים, חייבים עליו קראת, אם אדם תמה יאכל ממנו, משום תמה, וקורבן שאינו נאכל לתיאורים, כמו קורבן פסח שבא בתומעה, שנאכל לתמאים מתים, אז אין תמאים האחרים, זווים, זוות וכו', הם לא יהיו חייבים עליו קראת משום תמה. רבי אליעזר אומר, יותר מזה, לא רק אכילת קודשים, אדם תמה שאוכל קודשים, יהיה פטור מקראת, אם הקודשים האלה הם קרבו בתומה, בגלל שרוב עם ישראל תמאים מתים, אלא גם לעניין להיכנס לעזרה, שהתירו רק לתמאי מת להיכנס, ובאו, נכנסו גם תמאים אחרים לעזרה בפסח שבא בתומה, יכול, דחקו זווים ונכנסו לעזרה בפסח הבא בתומה, יכול יהיו חייבים קראת, כמו שמיד נראה שבאמת בדרך כלל טהור שנכנס לעזרה, חייב קראת, תלמוד לומר, וישלחו מן המחנה, המחנה שכינה, כל צרוע וכל זב, ומיד אחרי זה כתוב, וכל תמי לנפש, יש פה סמיכות והיקש בין תמי לנפש, שזה הכוונה תמי מת לבין שאר התמי. זה בא ללמד אותנו, אתה יודע מתי וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב? דווקא בזמן שתמי מתים משתלחים מהמחנה, אז גם זווים ומצורעים משתלחים מהמחנה, ואם הם נכנסו לתוך העזרה הם חייבים קראת. אבל בזמן שאין תמי מתים משתלחים מן המחנה, למה? כי רוב עם ישראל הם תמי מתים ומקריבים קורבן פסח בתומה. אז גם אם הזווים והמצורעים נכנסו לתוך העזרה, הם לא יהיו חייבים כרת. אין זווין ומצורעים משתלחין מהמחנה, זאת אומרת, הם לא יהיו חייבים כרת אם הם נכנסו לעזרה. ועד לפה דיברנו על העזרה. צריך להיכנס לעזרה בשביל להקריב קורבן פסח. אבל יש מקום קדוש יותר מהעזרה. זה ההיכל, המבנה הגדול באמצע העזרה. אליו לא צריך להיכנס בשביל להקריב קורבן פסח. אין שום סיבה שצריך להיכנס לשם. אתה שוחט את הקורבן בעזרה, זורק את הדם על גבי המזבח, הכל אתה יכול לעשות בעזרה, המזבח הוא היה בתוך העזרה, לא צריך להיכנס לתוך ההיכל, שזו הקדושה שלו יותר חמורה. המסתפק רב יוסף, באי רב יוסף, דחקו תמאי מתים, היו הרבה אנשים, באו להקריב קורבן פסח, והם נדחקו, נכנסו לתוך ההיכל. אבל זה בפסח הבא בתומה. לעזרה היה מותר להם להיכנס, למרות שהם תמאי מתים. השאלה אם הם נכנסו להיכל, אם הם יהיו חייבים כרת או לא, מהו? מצד אחד, מי דאישתרי תומת עזרה, תוך שכבר התירו בעת שנה כזאת להיכנס, תמאי מתים יכולים להיכנס לעזרה, אולי גם איש תרינה מתורת תומת היכל, אז הם לא יהיו חייבים כרת על זה שהם נכנסו להיכל. או דילמה, מצד שני אפשר לומר, מי די איש תרי איש תרי, מה שהתירו לך בעזרה להיכנס, התירו, אז זה מותר, מי די לא איש תרי, לא איש תרי, מה שלא התירו זה נשאר באותו איסור, ההיכל נשאר בחיוב כרת. אז אני מביאה על זה שתי לשונות, לפי לשון אחד אומרים שהם חייבים כרת, לפי לשון אחר הם יהיו פטורים. לשון ראשון, אמר רבה, באמת יהיו, הם יהיו באמת חייבים. אמר קרא וישלחו מן המחנה, מן המחנה, אפילו מקצת מחנה, זאת אומרת, יש זמנים שמשלחים רק מחלק מהמחנה את התמאים. אמנם לעזרה הם ייכנסו, אבל משלחים אותם מחלק מהמחנה, מהאחל, משלחים אותם, הם יהיו חייבים כרת. יקדמרי, לפי לשון אחר, אמר רבה, אמר קרא, מצד אחד הפסוק אומר וישלחו מן המחנה, ובהמשך כתוב אל מחוץ למחנה תשלחו, אל מחוץ למחנה. מהסמיכות הזה דורשים, כל איך הדקרינן בי, אל מחוץ למחנה תשלחו, שאסור להם בכלל להיות במחנה שכינה, אסור להם בכלל להיות בעזרה. אז קרינן בי וישלחו מן המחנה, שהם צריכים לצאת גם מהאכל שהוא מקצת המחנה. אבל אם מותר להם להיות בעזרה, מותר להם גם כן להיות, אם הם נדחקו להאכל, הם לא יהיו חייבים קראת. ביי רב יוסף. דחקו תמאי מתים, ואכלו, מה הם אכלו? לא פחות ולא יותר. הרי בקורבן, כשמקריבים קורבן, יש זריקת אדם שזורקים על גבי המזבח, יש את האימורים. רש"י פה נותן חלק מהאימורים, כליות, יותר את הכבד, יש גם כן את החלב, יש חלקים שזה אימורים, מה הכוונה אימורים? שזה מקטירים על גבי המזבח, זה החלק של הקדוש ברוך הוא מהקורבן, זה לא נאכל. ויש שער בשר שזה נאכל, שימי איזה קורבן פסח והכל. באו, לא רק זה שהם טמאים, הם לא רק אכלו סתם בשר של קורבן פסח, אלא אכלו מה שאנשים טהורים גם אסור להם לאכול. את האימורים של הקורבן פסח שאמורים להקטיר על גבי המזבח. אכלו אימורי פסח, הבא בטומאה. האם הם יהיו חייבים קראת או לא? מצד אחד, מהו? מדי אישתרי טומאת בשר. זה שהתירו לטמאי מת לאכול קורבן פסח, בשר של קורבן פסח, אולי אישתרי נעמת טומאת האימורים, אז אולי כבר לא יהיה חייב קראת על זה שהוא אכל, אפילו את החלק שמקטירים על גבי המזבח מהקורבן פסח. עוד דימה, מצד שני אפשר לומר, מהי די אישתרי אישתרי, רק מה שהתירו את החלק של הבשר שנאכל התירו לטמאים, אבל מהי די לא אישתרי, אותם אימורים שלא התירו לטמאים, לא אישתרי, זה נשאר באותו חיוב. אמר רבה, לא, לא יהיה חיוב, אלא יהיה פטור מקראת אפילו אם הוא יאכל את האימורים. כי מכדי, מאיפה אתה יודע שטומאת אימורים, מי שאוכל אותם בטומאה, יהיה חייב קראת? מאיך יתרבי? מטומאת בשר. מזה שהתורה אומרת שאדם טמא אכל בשר קודשים חייב קראת, דכתיב, והנפש שתאכל בשר מזבח השלמים חייב קראת. כתוב תוספת של שתי מילים, אשר להשם, דורשים אשר להשם, שגם אם הוא יאכל מאותם חלקי אימורים ששייכים למזבח לקדוש ברוך הוא, על זה הוא גם כן יהיה חייב קראת אם הוא אכל את זה בטומאה. לרבות את האימורים, כל איך הדעית אלי טומאת בשר, כל מקום שאדם חייב קראת אם הוא אכל מהבשר בטומאה, אז ייתן לטומאת האימורים, הוא גם יהיה חייב קראת על זה שהוא יאכל מהאימורים. אבל כל איך דלת לטומאת בשר, במקרה כזה שקורבן פסח אוכלים אותו גם טמאי מתים, כי רוב עם ישראל טמאי מתים, אז כל הפסוק הזה לא, אנחנו לא דורשים אותו במקרה כזה, במקרה כזה הפסוק הזה לא מדבר, ולכן לטל לטומאת האימורים, גם אדם יאכל בטומאה את האימורים של הקורבן פסח, הוא לא יהיה חייב קראת. עכשיו, יכול להיות שהגמרא התפלאה בכלל מהרעיון הזה, שמה פה שאוכלים בשר של אימורים שמקטירים על גבי המזבח, איך שייך דבר כזה? אז הגמרא מביאה מקרה שבו כן היו אוכלים אימורים, מאוד מעניין. באי רבי זירא, אימורי פסח מצרים, כשעם ישראל היו במצרים, פעם ראשונה שהקריבו קורבן פסח, לפני מכת בכורות. אימורים, היה לך מזבח במצרים, איפה להקטיר את אותם האימורים? איך הקטירינו? אמר לה אביי, לא, באמת לא הקטירו את זה. מן לימלן דלא שוויס כי אבוד. ומי אמר לנו שלא עשו את כולו צלי אחד גדול, את האימורים גם, כמו שאכלו את הבשר. ועוד, אני אוכיח לך, הרי לא היה מזבח. ודרך כלל, את הדם של קורבן פסח זורקים על גבי המזבח. מה עשו במצרים עם הדם של הקורבן פסח? התן הרב יוסף, שלושה מזבחות אחרות היו שם להזעת הדם. על איפה? על המשקוף, מעל הפתח, ועל שתי המזוזות בשני הצדדים. שם העזו את הדם של הקורבן פסח. ותו מידי אחרינה, לא? לא היה שם מזבח אחר להקטרת האימורים. את אותו דם שהם עזו על המשקוף ועל שתי המזוזות, אומר הקדוש ברוך הוא, וראיתי את הדם, ופסחתי עליכם. הקדוש ברוך הוא ראה את הדם על הפתח. שם ישראל עשו קורבן פסח ועזו מהדם על הפתחים של בתיהם. אמר הקדוש ברוך הוא, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי, בדמייך חיי, ועד כאן דף צדיק ה'.